טוב, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו ממשיכים את בירורי התפילה על תפילת שחרית. אנו אומרים בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו, וישכים ויאמר ריבון העולמים ואדוני אדונים, לא צדקתנו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה וסלת לאחר. למענך אלוהי כי שמך נקרא על יריך ועל עמך. וכן הלאה וכן הלאה. נתחיל לבאר בעזרת השם לאט לאט. וכן, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. המילה לעולם היא באה מהמילה העלמה. כשאנחנו מדברים על עולם, אנחנו מדברים על משהו שנעלם בתוכו. מבחינה רוחנית אנחנו מתכוונים שמה שנעלם בעולם זה הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מרגישים בדרך כלל, אנחנו לא רואים, אנחנו לא שומעים ואנחנו לא חשים אותו. אם כן, העולם מסמן ומסמל את עניין ההסתרה. זאת אומרת, כשאדם מביט מסביבו אז הוא רואה חיים. חיים רצים ומלאים. אחד רץ לעבודה, אחד שואף למעמד. זה נותן את כל כוחו להשיג זוגיות. זה שוקד על הלימוד שלו. יש פה עולם של צמחים וחיות וכוכבים. ממשלות קמות, נופלות, מלחמות. יש פה המון 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 תהליכים שאדם רואה מסביבו כשהוא פותח את העיניים. וכשאדם פוקח את העיניים בבוקר הוא רואה את כל זה. אבל מה הוא לא רואה? הוא לא רואה את הבורא. הוא בעצם לא רואה איך הבורא מנהל את כל התיאטרון הזה. והוא גם לא מרגיש את זה. מה יעשה האדם שהבורא אינו מוחשי לו? יותר מזה, אנחנו לא רק מצווים להרגיש ולאהוב את הבורא, אלא אנחנו מצווים לדעת שהוא הטוב והמיטיב, ולקבל את זה שכל מה שהוא עושה זה הטבה. עכשיו, מה לעשות? אדם לא מרגיש את הבורא, הוא לא רואה את הבורא, הוא רואה המון איסורים וקשיים בחיים. אז יש לו שאלות. המצב הזה של הסתרה, שאדם לא מרגיש את הבורא ואת השגחתו, זה נקרא עולם. אז כתוב בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. מה זה ירא שמיים? מה זה יראת שמיים? אז במצב כזה של הסתרה, שאדם לא מרגיש את הבורא ואת השגחתו, הוא צריך להחזיק בכוח הזה, להפעיל את הכוח הפנימי שנקרא יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? יראה מבחינת יראת הרוממות. הכוונה שהאדם ירומם את הקדוש ברוך הוא ואת האמונה בו נגד השכל וההיגיון. כי תראו, באופן הגיוני, אדם קולט כל מיני דברים. אדם רואה עכשיו נבחר נשיא חדש לארצות הברית. אבל אדם לא רואה שהבורא מנהל את הנשיא הזה. כתוב לב שרים מלכים ביד השם. עכשיו הוא פותח את החדשות ואומרים, הנשיא הזה טוב לישראל, הנשיא הזה לא טוב לישראל. והם מביאים כל מיני ניתוחים סטטיסטיים, איך הוא עושה פעולות טובות או לא טובות לנו, אוהב אותנו או לא אוהב אותנו. וכל זה האדם מרגיש ורואה וחש שזה האמת. אבל האדם צריך ללכת למעלה מהתפיסה המחשבתית שלו, ולהאמין שמי שבחר אותו והביא את כל המצבים שהוא יבחר, אז בורא עולם. וגם שכבר הוא נבחר, אז בורא עולם מנהל אותו. וזה היי נוח כלפי אשתי, אני לא בחרתי את אשתי, 40 יום טרם יצירת הוולד, כן, יש עניין של מלאך שמחזיק את הכיפה ואומר מה יאללה, ו-40 יום טרם יצירת הוולד נגזר בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. זאת אומרת, הכל הוכתב להיות בכלל מתהיה אשתי לפני שנולדתי. וגם הפרנסה של האדם, אדם צריך לעשות השתדלות, אבל הפרנסה היא סך הכל באה מהשמיים. מהבורא. אז יוצא שאם אנחנו מנסים להבין מה כתוב פה בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אז אומרים לנו ככה, לעולם במצבי העלמה, אדם צריך להחזיק במצבי העלמה שהוא לא מרגיש ולא חש ולא תופס את הבורא בכלי המחשבה שלו, הוא צריך להיות ירא שמיים. צריך להפעיל את היראת שמיים הזאת, את האמונה בהקדוש ברוך הוא, גם בסתר וגם בגלוי. מה זה בסתר ובגלוי? בסתר הכוונה לחלק, נדבר קודם על הגלוי. גלוי זה מה שנגלה לעין. מה נגלה לעין? מצוות. נכון, אתם מסכימים איתי שאם אדם עכשיו נכנס פה לבית כנסת, ומתחיל להתפלל פה תפילת ערבית, אז אנחנו רואים את זה. זה נגלה לעין, התפלל תפילת ערבית. אדם נותן צדקה, אנחנו רואים את זה, זה גלוי. אז כל מה שנגלה לעין, זה צריך ללכת בעניין של אמונה. למה? כי הפעולות שלי, הן צריכות להיות מותאמות למה שהמלך רוצה. בין אם אני תופס שזה טוב, ובין אם אני לא תופס שזה טוב, זה בכלל לא רלוונטי. אם הבורא אמר שצריך להתפלל 3 תפילות ביום, אז צריך להתפלל 3 תפילות ביום. ואם הבורא אמר שצריך לצאת מעשר, עשירית מהמשכורת שלי, אז גם אם זה לא מסתדר לי בהבנה איך יכול להיות, אני לא מתחיל את החודש, לא סוגר את החודש, ככה הבורא אמר וככה אני עושה. זאת אומרת, אני צריך להפעיל את הפעולות הגלויות, החיצוניות, שיהיו מותאמות לבורא. עכשיו, אם זה לא מתאים לי, אז צריך ללכת באמונה, ביראת שמיים. ומה זה כתוב? לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כמו שאני עושה את זה בגלוי, את כל הפעולות שהן מתאימות לפי השולחן ערוך נקרא לזה, אז ככה בסתר. מה זה בסתר? הכוונה לחלק הנסתר שבאדם. חלק הנסתר שבאדם זה המחשבה, והרגשת הלב, והכוונות שלנו. גם שם צריך לעבוד ביראת שמיים. שמחשבתו תהיה דבוקה בבורא. האדם צריך שהמחשבה שלו תמיד תהיה דבוקה בבורא. לא דבוקה ברצון לקבל של עצמו. משום שאם השם היה מוחשי, מה זה אם השם היה מוחשי? אם עכשיו היינו מרגישים שפה ניצב בורא עולם, היינו עושים הכל להידבק בו. הרי זה התענוג הכי גדול שיכול להיות במציאות, אי אפשר להשוות אותו בכלל, נסביר את זה בהמשך, אי אפשר להשוות את התענוג של מפגש עם מלך היקום, לעומת התענוגים שאנחנו מחפשים להתמלות מהם. עוד קוסטי, עוד איזה נסיעה לטיול, עוד איזה קצת כמה אלפי דולרים, אבל בסופו של דבר כל הדברים האלה, עוד איזה חרופ, כל הדברים האלה הם בטלים, אי אפשר להשוות אותם אפילו למפגש עם המלך, אבל אנחנו לא מרגישים את המלך. אז אדם צריך שגם הכוונות והמחשבות והרגשות שלו יהיו מותאמות למישהו שכבר פוגש את המלך. עכשיו המלך פה עומד לידי, ואם המלך עומד לידי, יותר נכון אני עומד לידו, אז אני לא יכול לחשוב מה שאני רוצה, ואני לא יכול להתנהג איך שאני רוצה, ואני לא יכול לעשות מה שבא לי. אני חייב להתנהג כמישהו שעומד ליד מלך מלכי המלכים. גם בגלוי וגם בנסתר, גם בפעולות החיצוניות. כמו שאם אדם עומד ליד אדם חשוב, הוא לא יתחיל לחטט באף נגיד, נכון? זה לא מכובד. הוא לא יתלבש בצורה מרושלת, הוא יתלבש בצורה מכובדת, הוא יעדן את התנועות שלו, הוא יעדן את השפה שלו, כל זה הגלוי. אבל אם אני עומד ליד מלך מלכי המלכים, גם הנסתר, בפניו גם הנסתר גלוי. אז אני צריך גם להתאים את המחשבות שלי והרגשות שלי, וכל מבנה הנפש הפנימי שלי, כמי שעומד ליד מלך מלכי המלכים. עכשיו, אפילו שזה לא בהווה, אני רק מדמיין את זה, את הדמיון הזה צריך לקחת ולהלביש עכשיו, פה. אנחנו יושבים פה, ובינינו יושב הבורא. עכשיו, אם הבורא נמצא בינינו, אז אני לא יכול להגיד מה שבא לי. ואני לא יכול לחשוב מה שבא לי. ואני לא יכול להתנהג איך שאני רוצה. אז זה מה שכתוב, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. עכשיו זה בכל מקום, זה בעבודה, זה כשאני לבד באוטו, זה כשאני בחדרי חדרים. אדם חושב היום בדורנו שאם אני לבד בחדרי חדרים אני יכול לעשות את כל השטויות שבעולם. כל מה שצריך זה אינטרנט, אבל זה לא עובד ככה. גם צריך לדעת שהבורא נמצא איתנו בכל רגע. הילד שלנו למד לברך. בן 3.5 בערך. אז הוא בירך את השם, הוא התפלל השם. אז שאלתי אותו, איפה השם? אז הוא אמר, השם בבית כנסת, לומד תורה. אז צריך לדעת שהשם לא רק בבית כנסת לומד תורה, השם נמצא בכל מקום. השם שותה לי את המחשבות שלי, ומפגיש אותי עם כל מי שאני נפגש בחיים, ונמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא מנהיג, היה רובה ויהיה. מה שייך פה עכשיו, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אוקיי, הבנו, בעולם יהיה אדם ירא שמיים, בסתר כבגלות. זאת אומרת, אני צריך ללכת באמונה שהבורא נמצא פה ומנהיג את המציאות לטובה, בצורה מושלמת, גם בפעולות החיצוניות שלי אני צריך לבטא את זה, וגם בפעולות הפנימיות שלי, פעולות הנפש הפנימיות. מה קשור פה, מודה על האמת ודומר אמת בלבבו? מה הקשר לאמת? אז צריך לדעת, שהאדם צריך להודות בינו לבין עצמו מהי האמת. צריך לברר את זה, מה זה האמת. האם כל הדברים שאני מסובב את החיים שלי סביבם, מעמד, ממון, משפחה, כבוד, תענוגים גופניים כאלה ואחרים, האם זה אמת? או ההפך, כל מה שמוביל השם הוא האמת. וכל מה שמרחיק מהשם זה שקר. אז מה האמת או שקר? ואדם צריך לעשות את הדבר הזה ולהודות בפני עצמו. מה האמת? וזה צריך לעשות באופן חיצוני, זאת אומרת מודה על האמת בפה. להודות על האמת, זאת אומרת מה שעשיתי עכשיו זה לא אמת. זה סתם איזה תאוות ניוף. או מה שעשיתי עכשיו זה לא אמת, זה סתם תאוות ממון. או מה שעשיתי עכשיו זה לא אמת, זה סתם תאוות כבוד. וכן הלאה וכן הלאה. מה האמת שאני צריך להיות כמו הבורא? כשם שהוא רחום יהיה אתה רחום. זה האמת. ואם אני משווה צורתי אליו, הם לא מחפש לקבל כל היום מכולם, אלא מחפש להשפיע לכולם, נחת רוח ואהבת לרעך כמוך, זה האמת וזה יקרב אותי לשם. וכל השאר זה שקר. אז אדם צריך, כן, גם באופן חיצוני, וגם באופן פנימי, ודובר אמת בלבבו, זאת אומרת, מה זה הלב? הלב זה הרצון של הבן אדם. שהרצונות של הבן אדם יהיו אמיתיים. מה אני רוצה בחיים? אז אם נסתכל פנימה, אנחנו נראה שמה אנחנו רוצים, כן, עוד קצת כסף, עוד בית קצת יותר גדול, מכונית קצת יותר חדשה, שהאישה תראה קצת יותר טוב, אם זה אישה, זה שהגבר יראה קצת יותר טוב, כן, כבר נהיה כולו מקומט כזה. עוד קצת כבוד שתיתן לי החברה, וכן הלאה וכן הלאה. זה הרצון שלי. האם זה רצון של אמת? זה הלב זה הרצון. ודובר אמת בלבבו. אדם צריך לדבור אמת בלב. האם זה האמת? זה הרצון הנכון? לא. זה הרצון לקבל השקרי. הרצון הנכון הוא הרצון האלוקי. הרצון האלוקי זה להיטיב לנבריו. וכמו שהוא רוצה להיטיב לנבריו, אני צריך להיטיב לנבריו. אני צריך להוציא מתוכי רק אהבה ונתינה. עכשיו, זה לא שהמטרה היא לאהוב את הזולת, זה לא המטרה. זה בחינת תיקון הבריאה. המטרה היא שאני אהנה מאור השם. רק כדי להגיע ליהנות מאור השם, מהמפגש עם המלך, אני חייב לעבור איזשהו שדרוג. כי אם איך שאני עכשיו, אני לא יכול לפגוש את המלך. כדי לפגוש את המלך צריך להיות ראוי לפגוש את המלך. צריך להיות דומה למלך, לפחות בכמה תכונות, לקיים את החוקים שלו. חוקי ההשפעה והנתינה. יש לנו כתר חוקים, כן? 620 חוקים. תרי"ג ועוד 7 מדרבנן. יש הסבר כזה על ספירת הכתר. כשאנחנו עולים בספירות, 16 ספירות, העליונה זה כתר. הכוונה ספירים, ספירה משום ספיר, הערה לנשמה. וכל פעם שעולים עולם, יותר נגלה הבורא, יותר נגלה הבורא, יותר נגלה הבורא. יש פחות העלמה, יש יותר הערה. אז הבחינה העליונה נקראת כתר. כשאדם מתקרב לכתר, מה זה כתר? כתר זה כמו שהצבא מקטר את העיר. אז אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא יכולים לצאת, להיכנס. אותו דבר כתר של מלך. מניחים אותו על הראש של המלך, עכשיו המלך לא יכול לעשות מה שבא לו. הוא מאוד מוגבל המלך. הוא מוגבל לחוקי הממלכה שיש, והוא מוגבל איפה הוא יכול ללכת ואיפה לא, יש לו מאבטחים, אומרים לו פה מותר, פה אסור. אז אותו דבר, אדם שהולך עם חוקי התורה, עם כתר מצוות, הוא מוגבל. מה ההגבלה הזאת אומרת? הגבלה של הרצון לקבל, צמצום של התאוות והיצרים, ופיתוח של ההשפעה. מלך צריך לדאוג לנתינים שלו. ועבד כי ימלוך, אדם שבעצם אנחנו עבדי השם, בנים אנחנו להשם, המלך רוצה לתת לנו את הממלכה. המלך רוצה שאנחנו נמליך אותו על הלב שלנו, על הרצון שלנו. עכשיו, אם יש לאדם נטייה לאמת, אז האמת חשובה לו. ואז מה הוא יעשה? הוא יעשה את כל החשבון נפש הזה. אבל אם אין לאדם נטייה לאמת, יש אנשים שמה לעשות, אין להם נטייה לאמת. הם לא מחפשים את זה, לא בחיצוניות ולא בפנימיות. אז איך אפשר לפתח נטייה לאמת? איך אדם עכשיו מתחיל לעשות בתוכו חשבונות כאלה? מה טוב, מה רע, מה אמת, מה שקר? יש רק דרך אחת על פי חוכמת הקבלה. והדרך הזאת נקראת סביבה. זאת אומרת שאדם ידבק את עצמו באנשים, ברב ובספרים שכבר הגיעו לאמת. ספרי חוכמת היהדות, לכן מהתורה, דרך הגמרות והמשניות וספרי ההלכה, ספרי המוסר, אלה הספרים של האנשים שהגיעו כבר למציאות האמת. תפסו את הבורא, הרמח"ל כתב לנו את המסילת ישרים, הוא כבר תפס את הבורא, הוא כבר השיג את זה. עכשיו הוא מספר לנו איך להגיע לזה. בדורנו יש לנו את בעל הסולם עם כל כתבי הסולם, שהם בעצם מקצרים לנו את הדרך. יש לנו את האדמור, הרב גוטליב שליטה. יש לנו את הקבוצה שלנו, והקבוצה בטלסטון. אז כמה שנדבק יותר באנשים האלה, ובספרים האלה, וברב הזה, נוכל לקבל הבחנות מה האמת ומה שקר. כי היצר הרע מסובב את כולנו על האצבע הקטנה. ודובר אמת בלבבו, פירושו של דבר, שהאדם צריך להקפיד להיות דובר על דרך הפסוק. מה זה להיות דובר אמת? כתוב ולא יחל דברו. שאדם אסור לו, מה זה יחל דברו? הכוונה יגיד משהו וחלל אותו. חלל, כמו רחוק מכם שאומרים חלל, חללי צהל, שיש, אין כבר נשמה שם. עכשיו, אדם אמר משהו, אני אגיע בשלוש ומגיע בארבע. זה נקרא לא יחל דברו. עכשיו המילה שלו שקולה לאוויר, אין בה שום דבר. יוצא שאדם שמתרגל לשקר, אפילו בדברים הקטנים, תראו, אדם זה מערכת אחת. זה מערכת אחת. הוא לא יכול להתרגל לשקר בדבר מסוים ולא לשקר בדבר אחר. יוצא שאדם מרגיל את עצמו לשקר, הוא ישקר גם את עצמו בסוף. וגם כשהוא מדובר על דברים של קדושה, שקשורים ליראת שמיים, אז הוא יטשטש את הכל. כל יצ לו איזה מישמש אחד שמנהל אותו הרצון לקבל והתאוות שלו. וכך האדם בעצם מפספס את העניין ואת המהות של אמת ושקר. אז אם נחזור רגע על מה כתוב פה, וניתן זמן לשאלות בלי נדר עוד רגע. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, זאת אומרת, לעולם במצבי העלמה, אדם צריך להחזיק בדרגת יראת שמיים, בכוח הפנימי הזה שזה אמונה, גם בסתר, גם בגלוי, גם בדברים הגלויים שאנחנו עושים, החיצוניים, וגם במחשבות וברגשות הפנימיות שלנו, זה נקרא בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. זאת אומרת, גם הוא מודה על האמת, וגם הוא, הלב זה הרצון, גם הרצונות שלו הם רצונות של אמת. וזה ניתן להשיג רק מסביבה שמושתתת על האמת. והוא ממשיך ואומר, ריבון העולמים ואדוני אדונים, לא על צדקתנו, אנחנו מפלילים תחנונים לפניך, כי על רחמך הרבים. אז אם כן, מה הוא אומר פה? שאנחנו מפילים את התחנונים שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, לא על הצדקות שלנו. כן, לא על צדקתנו, אנחנו מפולים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. פירוש דבר, שאדם הולך בדרך האמת ועושה ביקורת עצמית, כמו שהסברנו עכשיו, הוא מגיע למסקנה שכשאנחנו באים להתפלל ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, הרי כשאתה רוצה להתפלל למישהו, כשאתה רוצה לבקש מזה אלף אלפי הבדלות, איזה פקיד ממשלתי משהו, אתה צריך ליצור איתו איזה קשר. במכתב, באימייל, במפגש, אתה הולך למשרד שלו, מבקש, תקשיב, אני צריך ככה וככה. רוצים, אחד רוצה להרחיב את הדירה שלו, אחד רוצה, לא יודע מה, הנחה למעונות לילדים, אחד רוצה, אני צריך משהו מהפקיד, אז אני צריך קשר עם הפקיד. אלף אלפי הבדלות, כשאני רוצה משהו מהבורא, אני צריך איזשהו קשר איתו. זה נקרא דבקות, צריך להידבק בהשם. ואדם לאט לאט מבין שכל ההידבקות שלו בהשם היא רק על ידי ביטול האהבה העצמית שלו. כי אם אני אוהב את עצמי, אז זה היפוך הבורא. ומי שמנסה ללכת בדרך זו, זאת אומרת של אהבת הזולת ואהבת להערכה כמוך, הוא מגלה לאט לאט שזה למעלה מהכוח האנושי. זה למעלה מהכוח האנושי שהזולת יהפך מרכז בחיים שלי. שהרב, או החבר, או הרב, או מישהו אחר בכלל, יהפוך להיות המרכז. הרי אני המרכז בחיים. זה הרגשה שלנו. הרגשה הנורמלית של אדם שפוי ורגיל, זה שהוא המרכז. והוא מחפש כל הזמן למלות את עצמו. כל הזמן, כל הזמן הוא מחפש איך... פה הוא רוצה קצת מנוחת הגוף, פה הוא רוצה קצת זה, פה הוא רוצה קצת... אבל בסופו של דבר, התחושה שלי, שאני אני מרכז העולם, אני the center of the universe, מה שנקרא, אני... מה זה אגו-צנטרי? אגו-צנטר, האגו במרכז. האגו שלי ממלא לי את כל המציאות. וכל מי שאני פוגש, אני מנהל איתו איזשהו יחסים, מערכת יחסים, כי הוא צריך לתת לי משהו, למלות אותי באיזשהו אופן. אז מי שבעצם בא להפיל את החנוניו לפני הקדוש ברוך הוא, הוא לאט לאט מתחיל לקבל הבחנות של אמת, שהבורא לא מקשיב לאדם כזה. אני לא יכול להתחבר עם הבורא, אם אני ממלא את כל החיים שלי, או מבסס אותם על אדני תאווה, על אדני רצון לקבל ואהבה עצמית. זה אין לי יכולת חיבור עם הבורא. מה אני צריך לעשות? להתחיל להיות אוהב כמו הבורא. עכשיו, כשבן אדם מנסה לאהוב מישהו אחר כמו הבורא, כן, אז מה קורה? הוא מבין שזה בלתי אפשרי. זה למעלה מהכוח האנושי. שהזולת יהיה המרכז בחיים, ואני אהיה מבוטל ובטל לזולת ולרב ולבורא. ואם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת, מה זה אינו יכול לו? אדם לא יכול להכניע את התאווה, את הרצון לקבל, את היצר הרע, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. ואנחנו מבינים שלולא עזרת השם, לא נוכל להתרומם אפילו סנטימטר אחד מעל החומריות והגשמיות והאהבה העצמית. לכן אנו אומרים, לא על צדקתנו, כן, לא על צדקתנו אנחנו מפילים את החנוננו לפניך. זאת אומרת, לא על הצדקה שלנו, שאנחנו צדיקים ופעלנו טוב, אנחנו פורסים דרישות ממך. תראה בורא עולם, אני בבוקר קמתי, הנחתי תפילין. עכשיו בא פה איזה מישהו, נתתי לו צדקה. וגם לקחתי את הילדים בבוקר לגן. ואחר כך סעתי את האישה לעבודה, ולקחתי עוד טרמפ מישהו בדרך. תראה איזה צדיק אני. מה, לא מגיע לי שתיתן לי קצת ככה וככה וככה, וכל אחד והרשימה הדרישות שלו? אז כתוב, לא על צדקתנו אנחנו מפילים את החנון לפניך. כי אנשי האמת, מי שהולך בדרך האמת, רואה שהדבר היחידי שביכולתו לעשות הוא לזעוק לקדוש ברוך הוא. שיעזור לו להינצל מקליפת הזוהמה של האהבה העצמית שלו. הוא מבין שהוא לא צדיק בכלום. ואם כבר עשיתי משהו של צדקות, זה הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. הוא נתן לי מה שנקרא בצדקה, תן לו משלו ששלך שלו ושלו שלו. זאת אומרת, מה הכוונה תן לו משלו? אדם עכשיו בא אליי מבקש צדקה, אני מכניס יד לכיס, נותן לו. מה אני מרגיש ישר? גאווה. אני נתתי לו. אומרים חז"ל, אתה לא נתת כלום. תן לו משלו ששלו, ששלך שלו ושלו שלו. כוונה. הקדוש ברוך הוא מילא לי את הכיס. עכשיו הוא נתן לי הזדמנות להיות כמוהו, לתת למישהו אחר. כי הבורא רק נותן טוב ומטיב. אז הוא מילא לי את הכיס, וסידר לי איזה אביון שבא ומבקש ממני קצת מהכיס הזה. אז אני לא נותן לאביון הזה משלי, אני נותן משלו, משל הקדוש ברוך הוא. תן לו משלו ששלך שלו ושלו שלו. כל מה שיש זה של הקדוש ברוך הוא. אני לא נותן מעצמי כלום, ואם יש לי בכלל מחשבה לתת למישהו משהו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את המחשבה הזאת. כל מצווה שאני רוצה לעשות, כל דבר טוב ומעשה ומחשבה טובה, זה הבורא עושה לי ככה. דופק לי בדלת, תפתח. אם אני לא אפתח ולא אעשה את המעשה הזה הטוב, תוך כמה דקות זה הולך, אפילו שניות. תראו, פה יש לך מחשבה על איזה קדושה. סתם מעשה טוב שאדם חושב לעשות, אם הוא לא יעשה אותו בו ברגע, זה מסתלק. כי מי זורק לי את המחשבה הזאת לראש הבורא? מה הצרת האמון הכי גדולה שהבורא נותן בנו, אתם יודעים? אני חושב, ראיתי זה בספר של הרב וולבי, הצרת האמון הכי גדולה שהמלך יכול לתת לנתין שלו, נגיד אדם יש לו עכשיו מלך גדול, יש לו איזה רב יהודי כזה, תפס איזה חכם, הוא לא נתן לו תפקיד, נתן לו יועץ כללי בממלכה. אז פעם שר הביטחון בא אליו ומתייעץ איתו בעניין, אמר זה חכם, נתייעץ, ובאמת נתן לו תכסיסי מלחמה. פעם שר הבריאות בא, התייעץ איתו, נתן לו תכסיסים, ממש פתר כל מיני מגפות. פעם בא שר הכלכלה, ככה כולם מתייעצים עם החכם היהודי הזה. בסוף למלך הזה נולד ילד. אז הוא אמר לחכם היהודי, תראה, אני סומך עליך לגמרי. אתה תגדל את הילד. אתה תגיד מי ייתן לו איזה מזונות, מי יעשה לו ככה, מה ילמדו אותו. אני סומך עליך, אתה מופקד, איזה הצהרת נאמנות. הוא אומר לו, אתה נאמן עליי לקדל את הילד. הצהרת נאמנות הכי גדולה של הבורא באדם, זה שהוא נותן לו ילד. הוא אומר לו, אני נותן לך עכשיו את הבן שלי, בנים אתם להשם. אני נותן לך נשמה יהודית, אני מפקיד אותה אצלך, כמה שנים, תגדל לי אותה. איזה אחריות זה. איזה מפחיד, זה פחד פחדים, חינוך זה פחד פחדים. הבורא נתן לי עכשיו, מה יצא מהילד הזה, זה הבורא יחליט. אבל אני עכשיו מופקד עליו. אם הוא יהיה תלמיד חכם, או יהיה צדיק, או יהיה רשע, או יהיה עשיר, זה הבורא יעזור לו, יחליט לו. אבל אני חייב לתת לו את המסלול הכי טוב, שיהיה לו את כל התנאים להצליח בחיים. הן בגשמיות והן ברוחניות. עכשיו, כשאדם עושה מעשים טובים, אז הוא חושב עכשיו שהוא צדיק. אבל כשאדם מברר את האמת, כמו שאמרנו מקודם, כן, לעולם יהיה אדם מראה שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. כשאני דובר אמת בלבבי, אני רואה שכל הרצונות שלי הם לקבלה. וכל פעולה שאני עושה שהיא טובה היא רק כדי שיתנו לי משהו, או כבוד, או הצלחה, או מעמד, או התייחסו אליי, איך אמר פעם הרבה, שבא אני לבית כנסת ומסתובב, אז אדם עושה שיקול. כמה אני נותן לו? מצד אחד אני רוצה לתת לו כמה שפחות. מצד שני אני לא רוצה להתבייש פה בפני אנשים שאני נותן כמה גרושים. אבל סוף סוף מה אני עושה חשבון? הרצון לקבל. איך אני אקבל גם כבוד פה מאנשים, וגם אני אצא בסדר עם הבורא כי צריך לתת צדקה, וגם אני לא ארוקן לעצמי את החשבון בנק. זאת אומרת, כל הזמן חשבון איך אני דואג לעצמי בסוף זה, אני לא דואג לו. אני דואג לעצמי. אז אנחנו רואים שכל הפעולות שלנו הן דאגה לעצמנו. גם הפעולות של לראות הכי הרואיות. אפילו אדם שמציל איזה מישהו, מתנדב בכל מיני מקומות של אנשים מוכי גורל, אז הוא עושה את זה הרבה פעמים מסיבות אגואיסטיות, שיתנו לו הערכה הזה, או כי קשה לו, כואב לי לראות את השני שסובל. כואב לו לראות את השני סובל. אז הוא הולך עוזר לו. אתם מבינים? אז יוצא שאנחנו אומרים, לא על צדקתנו אנחנו מפילים את החנונים שלנו. למה לא על צדקתנו? כי אנחנו לא צדיקים, אדם שעושה את החשבון הזה באמת, הוא מבין שאני לא צדיק. לא על צדקתנו אנחנו מפילים את החנוננו לפניך, שאני בא ומתחנן אליך השם, תעזור לי להתקרב אליך, אני לא בא ואומר אני צדיק. אנשי אמת יודעים שהם רחוקים מצדקות. אלא על מה? כי על רחמך הרבים. אנחנו סומכים על הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו להתקרב אליו. אדוני שמעה, אדוני סלחה, אדוני הקשיב ועשה אל תאחר. למענך אלוהי כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. עכשיו נכנסים פה לאיזשהו סדר של מהלך של חשבון נפש מאוד עמוק. שימו לב מה כתוב פה. מה אנחנו? מה חיינו? מה חסדנו? מה צדקתנו? מה כוחנו? מה גבורתנו? מה נאמר לפניך, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, הלא כל הגיבורים כעין לפניך. ואנשי השם כלא היו, והחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל. ככל מעשינו תוהו וימי חיינו הבל לפניך, מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. אנחנו בעצם כאילו מחקנו את האישיות שלנו פה במה שאמרנו. מה אמרנו פה? מה אנחנו? מהו האדם? לעתים האדם מתרברב ושמח בהצלחת היום. שאומר לעצמו, היום הצלחתי, למדתי, הברקתי פה ושם, עשיתי איזה ביזנס טוב. הייתי אדם מוצלח. היום היה יום טוב. אדם סוף היום אומר, היום היה לי יום טוב, הצלחתי היום, שיחקתי אותה. אבל מה באמת האדם? שק מנוקב, מערכת של צינורות בשר, שהבורא נפח בו נשמת חיים, ובאותו רגע שהוא נפח בו, בדיוק באותו רגע הוא יכול גם לקחת אותו. ברגע אחד הבורא לוקח את הנשמה. ואז מה נשאר מהבן אדם? רחוק מכם, שהיה פעם בהלוויה, מה נשאר מהאנשים הכי גדולים, שהיו גיבורי חיל? אנשים שנחשבו כגיבורים במדינה הזאת, לא רוצה להזכיר שמות. מנהיגים, ואפילו הרבנים הכי גדולים, בסוף, מה אתה רואה? מה קורה עם הגוף הזה? סתם איזה משהו נטול נשמה, מוטל חסר אונים הבן אדם, חסר משמעות, באופן מגוחך, נטול חושים ויכולת. זה מה שנשאר מהגוף. אז מי הוא אדם בכלל? שכל טוב שהוא עושה, אז האדם הזה עושה רק בגלל שהבורא נתן לו כוח לעשות את הטוב הזה. אז מה האדם? מה חיינו? מה נקרא חיים בעינינו? יש אמרה כזו, כן, שאומרים בסלנג, האדם הזה עושה חיים שוגעים. על מי אומרים את זה? על מי שחי כולו על רצון לקבל. עכשיו הוא הולך לטיול פה, אחר כך הוא עושה תענוג גופני אחר פה, תענוג כזה, עושה סקי, עושה כל מיני שטויות שיש לאנשים בראש. וזה עושה חיים משוגעים, אבל זה חיים. מה חיינו? מי נקרא חי החיים? הקדוש ברוך הוא. כל מה שמרחיק אותי ממנו, זה לא נקרא חיים. זה מה שנקרא רשעים בחיים קרויים מתים. הסברנו את זה פה בשיעורים הקודמים. חיים הם דבקות בחי החיים. הקדוש ברוך הוא. כל השאר קרוי מוות. מה חסדנו? האדם אומר לעצמו, היום עזרתי למישהו, נתתי צדקה, תמכתי רגשית, כמו שהסברנו. מחשיב את עצמו לבעל חסד גדול. אך האמת, מהו החסד של אדם? הרי בסך הכל, ללא עזרת השם, כל החסד שהאדם עושה, זה מצד שמקווה להרגיש טוב עם עצמו, או לקבל הערכת החברה. כדבר האמור, כל חסד דאבדין לגרמה דאבדין. זאת אומרת, כל חסד שהם עושים, אומות העולם הפנימיים שלי, הרצון לקבל שלי, הוא עושה את זה לתועלתו. כשנאמר על כוחות אומות העולם, שבאדם, כן, זה נאמר עליהם, שהן עושות חסד רק מטעם שהן רוצות לקבל מהחסדים האלה. מה עוד אנחנו אומרים פה? ריבון העולמים ואדוני אדונים, לא על צדקתנו אנחנו מפלים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. כן, אני מדלג. מה אנחנו? מה חיינו? מה חסדנו? מה צדקתנו? גם הצדק של האדם הוא צדק סובייקטיבי. זאת אומרת, תלוי מה נוח לאדם עכשיו, באותה שעה. ולפי העניינים והרצונות הפרטיים שלו, אז נוטע הצדק ככה להכל. שהרי כמעט תמיד אנחנו נגועים בשיפוט שלנו, כן? נגועים על ידי שליטת אהבה עצמית. עוד רגע נסיים את הקטע הזה, ניתן זמן לשאלות. מה ישועתנו? מה זה מה ישועתנו? יש, לא כולם אומרים מה ישועתנו, אבל יש כזה נוסח. האם לאדם יש כוח להושיע מישהו? אפילו את עצמו אין לו כוח להושיע. למה? כתוב שאין השבוי מתיר עצמו מבית האסורים. עכשיו, אנחנו כולנו שבויים בתוך כוחות הקבלה, בתוך היצר הרע. אז אם אני לא יכול להציל את עצמי מהתאוות, איך אני יכול להציל מישהו אחר? מה כוחנו? מה גבורתנו? כן, מה נאמר לפניך, השם אלוקנו ולקבותנו? עכשיו, תראו, הלקוח והגבורה פה נותן פה הרחבה. אז פה נותן הרחבה. על הכוח והגבורה. כן, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, השם אלוקנו ולכי אבותינו. אז הוא אומר, הלא כל הגיבורים כאין לפניך, ואנשי השם כלא היו. והחכמים קיבלי מדע, ונבונים קיבלי השכל. זאת אומרת, הוא נותן פה ארבעה אופנים. יש פה את הגיבורים, את אנשי השם, את החכמים ואת הנבונים. בוא נראה מה הכוונה. הלו כל הגיבורים כאן לפניך, זאת אומרת שאדם צריך לעשות מעצמו עין. עין אין, כן? שהוא כלום. לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא. כמאמר הפסוק, אל יתהלל גיבור בגבורתו, ולא החכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. המתהלל. השכל וידוע אותי. בזאת, זאת, אומר הזוהר הקדוש, זו מדרגת האמונה. כל פעם שכתוב זאת בתורה, בכתבי הקודש, מדובר על אמונה. זאת אומרת, כשאדם מקבל על עצמו את עול האמונה, הוא יכול להשכיל ולדעת את מציאות הקדוש ברוך הוא, כן? כי בזאת יתהלל המתהלל. השכל וידוע אותי. רק מי שאוחז בזאת, באמונה, ביראת שמיים, יכול לדעת ולהשכיל ולדעת את השם יתברך. כל השאר, לא הגיבור ולא החכם, כל אלה זה לא רלוונטי. אלא אם כן. אז אנחנו קראנו, הלא כל הגיבורים כעין לפניך, זאת אומרת, הגיבורים הגדולים צריכים לעשות עצמם כעין לפניך, לבטל את עצמם. ואז יוכלו להרוויח משהו. כי אם ינסו ללכת בגבורתם בלבד, כמובן שיקשלו גם בגשמיות וגם ברוחניות. אנחנו רואים גיבורים כאלה, גיבורי חיל, כמו דוד וגוליאת, שגוליאת נתן את כל ה... אני מדבר שהסיפור החיצוני, כן? נתן את כל הגבורה הכוחנית שלו. ובא דוד בשם השם, וזה נער כזה עם מקל ומקלה כזה, פירק לו את הצורה. ואנחנו רואים גם פה בארץ שלנו, למה הלכת להסתפור עם היסטורים? אנחנו פה יותר מ-60 שנה נבקים על הארץ הזאת, ובאים פה אומות העולם, כל הערבים מסביב, עם כוח פי 10 מאיתנו, פי 100 מאיתנו לפעמים בכמות ובעוצמה, ולא הולך להם. למה? הוא אומר, שקר הסוס לתשועה, וברוח חילו לא ימלט. זאת אומרת, סוס מסמל את הכוח שבאדם. אם אדם וברוב חילו לא ימלט. סוס מסמל את הכוח שבאדם. אם האדם חושב שבכוחו יצליח, ואף אם חילו, הוא לא ימלט מהשליטה של אהבה עצמית. מהשליטה של עשית רחה והקליפות ללא עזרת השם. והגיבור צריך להבין זאת, ולעשות עצמו עין לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני לא סומך על הגבורה שלי. אני סומך על השם, מה שאמר הנביא, כנה רצוץ. ואנשי השם כלא היו. מה זה אנשי השם? אלו אנשים בעלי שם, שצריכים לעשות עצמם כאילו לא היו. וצריכים להגיד, רק הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. ואז יצליחו. אחים יטעו וישקרו את עצמם, שהם המפורסמים והחשובים, ירדו חיים שאולה. וחכמים קיבלים מדע, ואף החכמים הגדולים, ועל מנת להצליח הם צריכים להיות קבלים אדם. עכשיו אדם למד הרבה מדעים, נהיה פרופסור לרפואה, או פרופסור לביולוגיה, או לכימיה, או לכלכלה, לא משנה למה. אם הוא רוצה להצליח צריך לשים עצמו קבלים מדע. זאת אומרת, כי אין לו שום מדע בראש, אין לו שום חוכמה. ולהתבטל בפני הקדוש ברוך הוא שהוא מקור כל החוכמות, ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, אני לא סומך על השכל שלי, אפילו שאני חכם. להפך, אדם צריך ללכת למעלה מהאמונה, למעלה מהחוכמה, סליחה, ולמעלה מההיגיון. כי החוכמה וההיגיון מתאים אותנו הרבה פעמים. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים למדוד כל דבר, ולשקול, ולהעריך, ולהבין את כל החוקים שיש פה. אבל זה טעות. אם אנחנו נוציא את הגורם האלוקי מהמשוואה, כל המשוואה קורסת. כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, נאום השם. אז דיברנו על הגיבורים, נכון? ודיברנו על אנשי השם ועל החכמים. מי נשאר? ונבונים כבלי השכל. זאת אומרת, הנבונים צריכים לבטל את השכלתם, כי רוב מעשיהם תוהו, וימי חייהם הבל לפניך. זאת אומרת, אם האדם סומך על חוכמתו, או על כוחו, או על גבורתו, הכל הבל. משום שאם הוא לא מתחבר ולא מחבר את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אלא מחבר את עצמו לגבורה שלו, לשכל שלו, או להשכלה שלו, או לשם שהוא קנה לעצמו, כל זה שקר, אין לזה תכלית, איפה זה? זה לא נשאר. זה מה שכתוב, ומותר האדם מן הבהמה עין. מה זה עין? כי הכל הבל. זאת אומרת, בפשטות, אם האדם לא הולך למעלה משכלו ותבונתו, כוחו וגבורתו, אז אין הבדל בינו לבין בהמה. למה? כי כמו שהבהמה נשלטת רק על ידי היצרים שלה, ככה האדם שלא נסמך על הקדוש ברוך הוא, אז כל השכל שלו והחוכמה והגבורה וכל מה שמנינו משרתים את תאוות ליבו ותו לא. לכן מותר האדם מן הבהמה עין, שאם אינו הולך מעל גבורתו ושכלו, אין הבדל במהות בינו לבין בהמה. זאת אומרת, זה שהוא פרופסור או מיליונר או מפורסם או לא חשוב מה, או גיבור חיל, אם הוא מבסס את כל החיים שלו על זה, על החוכמה שלו ועל הגבורה שלו, אז אין הבדל בינו לבין בהמה. למה? כי כל הכוחות האלה שלו, הגבורה והחוכמה והזה, באים לשרת אותו. אבל גם הבהמה לוקחת את כל הכוחות שלה לשרת את עצמה, אז מה ההבדל? אין. יש פה פירוש נוסף מאוד יפה. מותר האדם מן הבהמה עין, זאת אומרת, במה האדם מותר מן הבהמה, במה הוא יותר מהבהמה? בעין. בזה שאדם מסוגל לשים את עצמו כעין לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מסוגל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. זה הבהמה לא יכולה. וזה מותר האדם מן הבהמה. ואנחנו ממשיכים ואומרים, לבד הנשמה התאורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני חיסי חבודך, וכל הגויים כעין נקדך, שנאמר הם גויים כרמר מדלי, וכשחק מוזניים נחשבו, עניים כדק איתול, אבל אנחנו עמך, בני וריתך, בני אברהם אוהביך, שנשבעת לו בהר המוריה, וכו' וכו'. מה זה קשור בכלל? מה הקשר בין הרישא לסייפא? הרישא, תחילת הדברים, הראש של הדברים מדבר על הנשמה התאורה, שתיתן דין וחשבון לפני הכבוד, ולא הגוף כמובן. כי ברור שהגוף, גם אם זה הלב שלנו והמוח, כן, הג'לי הזה שיש לנו בראש, כל זה לא נותן דין וחשבון. מי נותן דין וחשבון? הנשמה. כן, הנשמה זה רק הנשמה שהיא החלק הרוחני שבאדם. היא נותנת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. כן, מה קראנו? מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הווה, לבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה לתן דין וחשבון לפני חסי כבודיך. עכשיו, מה קשור הסייפה? לכל הגויים כעין נגדך, שנאמר הם גויים כרמר מדלי וכשחק מאוזניים נחשבו, עניים כדק איתול. מה קשור עכשיו הגויים? אנחנו מדברים על הנשמה הטהורה, ופתאום התפילה כותבת לנו על הגויים, שהם כמר מדלי וכשחק מאוזניים נחשבו, עניים כדק איתול. מה זה קשור? אז נסביר. משום שלפי הזוהר, כל אדם הוא עולם קטן. ובאדם יש צריך להבחין שתי תכונות בולטות. יש באדם את ישראל, תכונת הישראל, ויש באדם תכונת הגויים. כמו שכתוב, קטון נתתיך בגויים, זאת אומרת, הישראל הוא קטן ונראה ככה בזוי בין הגויים. אבל ככה גם בפנימיות. יש בי תכונה של ישראל, ויש בי את התכונות של הגויים. כל גוי זה, יש לו איזה תאווה, יש אומה שיש לה תאוות האכילה, יש אומה יש לה תאוות השינה, יש אומה תאוות הזימה, יש אומה תאוות המושכלות. וכל התאוות האלה נשלטות בתוכי. את מה הן מנסות לכבוש? את ארץ ישראל, את הנשמה. אבל יש גם אומה אחת שונה מכל האומות, שקוראים לה ישראל. והישראל בנפש האדם, התאווה שלה זה להידבק בהשם. ישר אל, ישראל, ישר אל, היא רוצה להידבק ישר בקדוש ברוך הוא. בשם שהוא רחום, היא אתה רחום. עכשיו יש לנו, אני רק אתן, אני ארחיב פה בשתי משפטים בקצרה בלי נדר. יש 70 אומות העולם. מה שרואים היום יותר, זה עדיין 70 אומות שמהם התפצלו עוד כל מיני אומות. למה דווקא 70? אז בחוכמת הקבלה מסבירים שיש 10 כוחות. זה נקרא 10 הספירות. קטר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. השלוש הראשונות זה כוחות הנפש החזקים שבי. זה נקרא גר, ג' ראשונות. זה כוחות הישראל שבאדם. כוחות הקדושה שבאדם. מה שאמרנו, הרצון להידבק בשם. יש עוד שבע תחתונות. חגת נעים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד, מלכות. השבע התחתונות הם כוחות אומות העולם. עכשיו, זה נקרא עולמות שהסברנו וכן הלאה. עכשיו, כל אחת מהן כלולה מכל העשר. זאת אומרת, נגיד, יש לנו כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. אז החסד בנוי מעשר מדרגות של כתר, חוכמה, בינה. יש כתר שבחסד, חוכמה שבחסד, בינה שבחסד. תראו, בספירת העומר עוד מעט נגיע. זה 49 יום שמתקנות את הדברים האלה. שחס, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, נכללה. אז יוצא שאם יש לנו שבע, כל אחת מכילה עשר, אז יש 70. זה 70 אומות העולם הפנימיות שבתוכי. זה כנגד זה עשה השם, יש לנו 70 פנים בתורה. אז 70 אומות העולם זה 70 תאוות מרכזיות שיש בתוכי, ויש בי גם את כוחות הישראל, שזה הגר, הג' ראשונות. עכשיו, אם התאווה הפנימית נשולטת עליי של אחת האומות, אז מיד אני אראה בחוץ שיקוף שהאומה הזאת שולטת על הישראלים, על היהודים בעולם. אז זה נקרא אדם עולם קטן. אז לכן הוא פה מתחיל להגיד, פתאום אחרי שהוא דיבר על הנשמה הקדושה, פתאום הוא מדבר על הגויים. כן? זאת אומרת, הוא אמר לנו, הסידור כותב לנו, כן? לבד הנשמה התורה שעתידה ליתן דין וחשבון לפני כיסא כבודך, וכל הגויים כעין נגדך. זאת אומרת, איזה גויים מדובר? על הגויים הפנימיים, על כוחות הקבלה שבתוכי, התאוות והיצרים. זאת אומרת, שישראל זה עניין אהבת הזולת ואהבת השם. כן, אהבת רבו. מגמת ישראל תמיד תעמיד את מרכז חייך שהוא מחוץ לך. והעניין של הגויים זה מרכז החיים, זה אני. מה שהיה במצרים, עכשיו במכות מצרים. מצרים זה מסמל את כל הקליפה של הרצון לקבל. מצר, מצרי הלב, מצרי היד, אדם צר עין, צר יד, לא יכול לתת לשני, לראות את השני בחיוב. אז אפילו בהיסטוריה ידוע שהמצרים היה להם הרבה חוכמות שלא שיתפו את העולם. זה הגיע לעולם הרבה הרבה אחרי, למשל גלגלי השיניים. כל הסוד של גלגלי השיניים זה היה אצלהם הרבה לפני שהאנושות ידעה על זה. היו מזיזים דלתות ענק מאבן עם גלגלי שיניים, אבל הם לא שיתפו את העולם. למה? כי מה זה יעזור לי לתת למישהו אחר ידע? אני אשמור את כל הידע לעצמי, את כל האוכל לעצמי, את כל הזה, וככה כולם עוד ישרתו אותי. אבל זה הפוך מתכונת הישראל. תכונת הישראל אומרת לתת ולהשפיע. לבד הנשמה התאורה שעתיתה ליתן דין וחשבון לפני חיסי חבודיך. זאת אומרת, מה העיר בכלי של הנשמה? איזה סוג חיים? אדם בסוף נותן חשבון על מה? הנשמה היא כלי ואור. הכלי הזה אדם נתן, הבורא נתן לכל אחד כלי מיוחד, עם תכונות מיוחדות ואפיונים מיוחדים. אין שום אחד דומה לשני, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. כל אחד יש לו אישיות אחרת שהוא צריך להכיל בתוכה את הבורא. השאלה על מה הנשמה נשפטת? על הדבר הזה. במה מיליתי את האישיות שלי? במה מיליתי את החיים שלי? למה נתתי לחיים תוכן? בכדורגל? בתאוות ניאוף? בעוד קצת ממון? בעוד קצת כבוד? או באור אלוקי? אז זה הנשמה נשפטת. כמאמר הזוהר, רגע, לפני כן. זאת אומרת, כשהאדם בסופו של דבר ניצב מול הבורא, בין אם הוא משיג אותו בחייו, ובין אם הוא, לצערי, לפעמים יש אנשים שכל החיים מבולבלים, ורואים את זה רק במוות. אז הוא בעצם, כשהוא מתחיל להשיג את הבורא, הוא רואה שכל הגויים האלה, כל התאוות הפנימיות האלה של כבוד ושליטה וממון וזה, כעין לפניך. זה כלום. לעומת, הזוהר אומר שזה כמו אור דקיק. כל התאוות של העולם. וכל ההיסטוריה של כל האנושות שהיו אי פעם, שים אותה מגלולה אחת טבלה, זה כלום. זה כמו נר דקיק לעומת האור של הבורא. התענוג של הבורא. ואדם מחויב לדעת ולהבין זאת. משום שאם הוא לא יבין זאת בעולם הזה, אז הוא יבין זאת בעולם הבא, כאשר הוא ייתן דין וחשבון. ואז הוא יתבייש בושה עצומה. וכואבת. איזה סוג חיים מילאתי את הנשמה. בתענוגי גויים ובהמות. 70 שנה הלכתי פה, 80 שנה הלכתי פה, 100 שנה הלכתי פה, ומאה שנה, איך הזוהר כותב שם, כעצב חציר, לא זוכר את הפסוק שם, הוא מביא פסוק מהנביא, שכולם כולם אוכלים חציר, כמו בהמות. כל החיים שלהם, כמו בהמות, אוכלים חציר, מנסים למלות את עצמם בשטויות. ואז אדם יתפוס את הראש שלו ויגיד, וואי, וואי, מה עשיתי פה? כי זה הכל כעין נגדך, כמו כלום לעומתך. אי אפשר להשוות את זה בכלל, את התענוג במפגש עם המלך, לתענוגים שאנחנו מנסים לבסס את עצמנו עליהם. שנאמר, הם גויים כמר מדלי. מה זה כמר מדלי? כששופכים דלי למקום אחר, אז מה אכפת לנו? כמה היה בדלי? היה בו 5 ליטר, 4 ליטר. אבל כששופכים אותו, אז נשאר כמה טיפות ככה על הדפנות שלו. זה מי מחשיב את זה בכלל? אף אחד לא מסתכל על זה. אז הוא אומר שכל הגויים הפנימיים האלה, כל כוחות הנפש הפנימיים האלה, זה כמר מדלי, כמו מה שנשאר שם בדלי, בשוליים שלו. אף אחד לא מחשיב את זה, זה לא מעלה ולא מוריד מהכמות של הדלי. הוא חשך רק מוזניים. כלום. כשאדם שם בשר, שוקל בשר על המוזניים, כן, 5 קילו, 4 קילו, אז כמה פירורים ככה על המוזניים, מי מסתכל עליהם בכלל? הם בכלל משקלים, הם לא נחשבים. כן, שחיקה, גם שחיקה שיש שם, נכון. אז כל הדבר הזה, ככה הגויים. ככה הכוחות נפש הפנימיים של הקבלה. שאף אחד לא מתחשב בהם, ולא מערער בהם, ולא שוקל אותם, ולא... כלום. ואדם כשיעמוד מול הבורא, בין אם זה הוא ישיג אותו בחייו, בין לצערנו, לפעמים אנשים תופסים את זה רק במוות, הוא יגיד, יא, השם ישמור, כל החיים שלי, ביססתי את החיים שלי על שחק מוזניים. או על כמר מדלי, על הטיפות האלה, אף אחד לא מחשיב את מה שאני חשבתי 70 שנה. אדם בא לפני הבורא, אומר לו, מה עשית כל החיים? הוא אומר, ראית איזה קריירה בניתי? הוא אומר, למי אכפת? אני שמתי אותך בעולם לעשות קריירה? ראית איזה בניינים בניתי? אומר בעל הסולם, אדם לא בא לפה לא לבנות בניינים, ולא לכל השטויות האלה, הוא בא לקנות את היכולת האהבה. כמו שכתוב, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. הכוונה, העם ישראל הפנימי, כוחות ההשפעה, לא מתחשבים בגויים. כשחק, מוזניים, כלום. ואז הוא מסיים את כל הקטע שלנו. כן, מה כתוב פה? הניים קדק איתול. מה זה הניים קדק איתול? פתאום מדבר לנו, אי, ביה, מה זה אי? אז אי מרמזים, אומר הזוהר, אי מרמזים על השאלות שבאדם. כמו אי הבנה. אי הבנה ברבים זה אי. אז האדם... כן, הפיקח, הוא מתבונן מסביבו, הוא מלא אי הבנות לגבי השגחתו של השם בעולם. איך אומרים חז"ל? שהוא יתברך טוב ומטיב. הוא אומר, איזה טוב ומטיב, הכל פה סבל. כן, אדם שפוקח את העיניים, רואה פה הרבה קשיים בחיים, בין שלו הפרטים, בין של האנושות כולה. אז הוא אומר שבעצם איך יכול להיות? יש לו הרבה אי הבנות. כל אי ההבנות האלה. אז הוא אומר בעצם... כן? שיש הרבה אי-הבנות לאדם. והאי-הבנות האלה ברמים זה איים. אז אומר, כשאדם מגיע לתפיסה כבר בבורא, הן איים כדק איתול. כמו משהו דק שניטל בחסר משמעות. זה מה שיקרה. זאת אומרת, אם נסכם את הדברים, שאדם תופס את עצמו ומבין למה הוא חי, צריך להגיד אוי ואבוי. הייתי צריך לצפצף כל החיים שלי על השכל ועל התאוות שלי וללכת ולתפוס את הבורא. ומה אני כל היום מנסה לתפוס? שטויות, אבלים. אז בואו רגע נעבור על כל הברכה מהתחלה ועד הסוף ונבין את זה לפי מה שהסברנו. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. בכל מצבי העלמה אדם צריך ללכת ביראת שמיים. בין בסתר, בין בגלוי. בין במעשים ובין בכוונות והמחשבות. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, בין האמת החיצונית ובין האמת שבלב, ברצון. וישכים ויאמר ריבון העולמים ואדוני אדונים, לא צדקתנו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. אדם שהולך בדרך האמת מבין שהוא רחוק מלהיות צדיק. ולכן הוא מבקש רק מעת רחמי הקדוש ברוך הוא. אדוני שמה, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה וסלת האחר. למענך אלוהי כי שמך נקרא לריך ועלמך. מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, כל אלה שווים רק אם אני עושה אותם כעין לפני הקדוש ברוך הוא. מה נאמר לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו. והחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל. למה? כי רוב מעשינו תוהו, וימי חיינו הבל. וימי חיינו הבל לפניך. ומותר האדם מן הבהמה עין, תנו זה רחבה גדולה, כי הכל הבל. אז מה נחשב בכל הסיפור? לבד הנשמה התאורה, ההערה שנותן הבורא במתנה להרגיש אותו, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני כיסא כבודיך, וכל הגויים כעין נגדך, כל התאוות הפנימיות של אומות העולם, הם כלום לעומתך, שנאמר הן גויים כמר מדלי וכשחק כמו זניים נחשבו, הנעים כדה כיתול, זאת אומרת, אפילו האי ההבנות שלי והספקות, יתעלו כמו דבר דק וחסר משמעות, אבל אנחנו, עמך ובני בריתך, בני אברהם אהוביך, וכן הלאה וכן הלאה, נמשיך בשיעור הבא בעזרת השם, בואו נקדים תרופה למכה, ונלך יחדיו באמונה, ובאחדות ובקבלת עול מלכות שמיים, ואהבת איש את רעהו, לאחדות ולאהבה, אמן ואמן כן יהי רצון.